שלום לכולם, פרשיות השבוע, פרשיות ניצבים וויילך. פרשת השבוע, פרשת ניצבים, עוסקת בהמשך של דברי משה רבנו לעם ישראל, ופרשת וילך, כמו שהמפרשים הקדושים אומרים, שמשה רבנו מגיע כבר ליום האחרון בחייו, ואת הדברים הללו הוא אמר לעם ישראל כצוואה שיזכרו למשך כל ימי חייהם, ובעצם עד לדורות שלנו אנחנו. בתחילת הפרשה, פרשת ניצבים, משה רבנו רוצה לכרות ברית בין עם ישראל לבין בורא עולם, ואומר משה רבנו לעם ישראל, ולא איתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום גם אתם איתכם, וגם את אשר איננו פה עמנו היום. אומרים המפרשים, גם רשי כמדומני אומר את זה, הכוונה היא גם על כל הדורות הבאים אחריכם. לא רק על הדור הזה, אלה שנמצאים פה, אלא גם על כל שאר הדורות. ממשיך משה רבנו אומר לעם ישראל, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. ואחרי זה משה רבנו ממשיך, פן יש בכם איש או אישה וכו' וכו'. והמפרשים מקשים, מה זה שמשה רבנו אומר, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו ותראו את שיקוצה, מה זה כי? כי בדרך כלל זה בא לתת טעם, בא לתת סיבה למשהו מסוים. לאיזה דבר משה רבנו בא לתת טעם וסיבה? אין פה איזה משהו מוזר, משהו שלא ברור שצריך שמשה רבנו ייתן לו טעם. אז אם כן, מה זה שמשה רבנו אומר כי אתם ידעתם? אז רש"י תרץ מה שתרץ, אבל האור החיים הקדוש מקשה על זה. ואומר האור החיים תירוץ מאוד מאוד יפה. אומר האור החיים הקדוש שמשה רבנו בא לענות על שאלה. לכאורה, איך משה רבנו יכול להשביע בשבועה הזאת, בברית הזאת, גם את הדורות שיבואו לאחר מכן? הרי אין חווין לאדם, יש לנו הלכה, אין חווין לאדם אלא בפניו. אתה לא יכול לחייב בן אדם במשהו מסוים, אלא רק אם הוא נמצא שם. כי אם תחייב אותו גם כשהוא לא נמצא שם, אולי הוא לא רוצה את זה. אז אם כן, הרי פה משה רבנו בעצם מחייב, משביע את כל הדורות הבאים לאחר מכן. בברית, בשבועה הזאת, מי אמר שהם רוצים? איך משה רבנו יכול להשביע אותם? ועל זה בא פה משה רבנו לענות ולהגיד לעם ישראל, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו, ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם. אמר משה רבנו לעם ישראל, הרי אתם יודעים מה שנקרא, מה שהולך בחוץ. אתם יודעים את העבודה זרה, אתם ראיתם מה הולך אצל אומות העולם. אם כן, זה לא חווין לאדם, זה לא חובה מה שאנחנו כאן מעבירים אותם בברית, בשבועה, אלא זו זכות. וכמו ששנינו, זכין לאדם אפילו שלא בפניו. כלומר, אם אתה רוצה לזכות, לתת מתנה למישהו, אתה יכול להקנות לו את המתנה גם אם הוא לא נמצא פה. ולכן אומר משה רבנו, כי אתם ידעתם, לכן אני מרשה לעצמי להעביר בשבועה, להכניס בשבועה ובברית גם את אלה שלא נמצאים פה כרגע, אלא הם יבואו בדורות לאחר מכן. למה? בגלל שזו זכות להם, שהרי אתם ראיתם את שיקוציהם. ולכן גם משה רבנו משתמש במילים הללו, שיקוציהם, גילוליהם, להגיד להם, אתם יודעים כמה זה מתואב, כמה זה מגעיל. אתם עכשיו מזכים, על ידי שאתם עוברים בברית והשבועה, מזכים גם את הילדים שלכם ועד סוף כל הדורות. לאחר מכן בפרשת וילך, אומר משה רבנו לעם ישראל, הוא אומר להם שזה היום האחרון שלו, ואומר משה רבנו לעם ישראל, אדוני אלוהיך הוא עובר לפניך, הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך וירשתם. יהושע, הוא עובר לפניך כאשר דיבר השם. והאור החיים הקדוש מדקדק בלשון של הפסוק, מה זה השם אלוקיך הוא עובר לפניך? הוא ישמיד את הגויים האלה. למה פעמיים הוא? היה אפשר לומר, השם אלוקיך הוא עובר לפניך וישמיד את הגויים האלה. למה פעמיים נכתבה המילה הוא? אלא, אומר אור החיים הקדוש, אחרי שמשה רבנו הודיע להם שבאותו יום הוא הולך למות, עם ישראל נרעשו ופחדו. מה יהיה איתנו? אם חלילה וחס, השם יתברך יכעס עלינו, אנחנו נחטא לפניו, נחטא לפניו, והוא יכעס עלינו, מי ישיב את חמתו? מי יבקש בעדנו? וחשש נוסף שחששו עם ישראל, הרי עד עכשיו מי היה שר הצבא המוציא והמביא בכל ענייני המלחמות? היה משה רבנו. מי עכשיו יילחם לנו, בפרט עכשיו שאנחנו הולכים לכבוש את ארץ ישראל? מי יילחם? ולשתי החששות האלה ענה משה רבנו. השם אלוקיך הוא עובר לפניך. אמר להם משה רבנו, מי מחל על האבונות? אני מחלתי. זה השם יתברך מחל על האבונות. כמו שכתוב, מעביר ראשון ראשון. וזה מה שאומר להם כאן משה רבנו, השם אלוקיך הוא עובר לפניך, הוא סלח על האבונות. כל אחד ואחד מכם יכול לעשות תשובה, והשם יתברך יסלח לו, אתם לא צריכים אותי בשביל זה. ועל החשש השני, לגבי המלחמות, אמר משה רבנו, הוא ישמיד את הגויים האלה, השם יתברך. הוא זה שנתן לנו עד עכשיו את ההצלחה במלחמות, וייתן לנו גם בהמשך, מי יהיה השליח? יהושע. יהושע עובר לפניך כאשר דיבר השם. לאחר מכן אנחנו קוראים בתורה על המצווה שבאה, וכמובן בזמן שבית המקדש קיים, פעם בשבע שנים, מצוות הקהל במוצאי שנת השמיטה, בחג הסוכות. הקהל את העם, האנשים, הנשים והטף, למען ישמעו ולמען ילמדו. ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. והאור החיים הקדוש מקשה, למה הפסוק כפל את המילה למען? למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם. למה פעמיים למען? אלא, אומר האור החיים הקדוש, הרי מי בעצם מגיע להקהל? כמו שאמרו חז"ל, כמו שאמרה פה התורה, האנשים, הנשים והטף. חז"ל אמרו, אם האנשים באים ללמוד והנשים באות לשמוע, הטף למה מביאים, למה מגיעים כדי לתת שכר לנביאיהם, אבל האנשים באים ללמוד והנשים באות לשמוע, כלומר לקבל שכר רק על השמיעה, את הלימוד הנשים לא שייכות, לא לומדות. ולכן אומר אור החיים הקדוש, התורה הקדושה חילקה את זה לשתי חלוקות. למען ישמעו זה גם האנשים וגם ציבור הנשים. אבל למען ילמדו זה שייך וחוזר רק על הגברים, ולכן התורה נתנה לזה חלוקה נפרדת. אנחנו נמצאים בימים של חודש אלול, יש פעמים שפרשת ואילך יוצאת בעשרת ימי תשובה, עם ראש השנה חל בימים שני ושלישי. וראיתי סיפור מאוד מאוד גדול, מאוד יפה ואקטואלי, ששייך ויכול לעזור לכל אחד בימים הללו. סיפר הגאון הרב שלום ארוש שהיה איזה יהודי אחד שעבד בבית דפוס, ויום אחד הרגילות שלהם הייתה שאשתו הייתה מסיעה ברכב את הילדה לגן. יום אחד אשתו לא הרגישה טוב וביקשה מבעלה, תיקח את הילדה לגן, זה היה ימי הקיץ. ואותו בעל שכח את עצמו מה שנקרא, ובמקום לקחת, במקום לנסוע לגן של הבת שלו, הוא נסע ישירות לבית הדפוס. היה שם 5 שעות, בשעה 12:45 אשתו מתקשרת אליו, אומרת לו אל תשכח להוציא את הילדה מהגן. הוא הולך לגן, אומר לגננת, איפה פלונית אלמונית הילדה שלי? היא אומרת לו, אשתך לא הביאה אותה היום. פתאום הוא נזכר, יואו, היא הייתה ברכב, הגעתי איתה לפה. רץ לרכב, רואה שמשמור את הילדה שלו מאחורה, נפוחה, אדומה, מהר הזמין אמבולנס, נסו השם ישמור לו על אף אחד מעם ישראל לבית החולים. שם בבית החולים הרופאים אמרו, תקשיב, אין לה סיכוי, 5 שעות להיות ברכב סגור בחום הזה, אין מצב שהיא תשרוד את זה. היא כרגע הייתה עדיין עם דופק, בלי הכרה אבל עם דופק, והרופאים לא נתנו לה סיכויים בכלל. טוב, הוא היה שם עד הלילה, הרופאים נלחמו ממש על החיים שלה, והוא הלך לישון. בחלום הוא מספר שהוא מגיע לבית דין של מעלה, והוא רואה שדנים השם ישמור על הבת שלו. ונפסק שהיא תמות, השם ישמור, שלא היה לה מספיק זכויות, נגזר עליה שהיא תלך מן העולם. והנה הוא אומר, נכנס מרן הרב עובדיה, ואמר, אני מבקש שתבטלו את הגזר דין הזה, ותגזרו על הילדה הזאת לחיות. מגיע לה לחיות, שאלו אותו למה. אז הוא אמר, האדם הזה יש לו בית דפוס, והוא מזכה את הרבים, הוא מדפיס עלונים וכדומה דברים לזיכוי הרבים בחינם. ולכן, יש לו דין של מזכה הרבים, ולכן תגזרו חיים על הבת שלו, לא על חס ושלום, תגזרו עליה, ההפך השם ישמור. באמת, בית דין של מעלה קיבלו את זה, ופסקו שהבת שלו תחיה. למחרת, הבת שלו התעוררה, ולאט לאט המצב שלה השתפר והשתפר, עד שהיא יצאה כליל מבית החולים. רואים מכאן מה זה הזכות הזאת של אדם שמזכה את הרבים, מי שיכול בצדקה, כל אחד ואחד בצורה, בדרך שלו, שנזכה לגאולה שלמה, לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, ושבת שלום ומבורך.